החלק האחרון של ספר שמות העוסק במשכן וכליו, בגדי כהונה, כל שנה ושנה נלמד ונקרא בחודש אדר, ויש הרבה מאוד חיבורים בין המשכן, כליו, ענייני הפרשות מתרומה עד פקודי, שמחברים אותנו לחודש אדר. ננסה גם היום דרך הפרשה להתחבר להיבט מאוד מעניין בימי הפורים הבאים עלינו לטובה, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. פרשה פותחת, פרשת ויקל, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל עושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כמובן, כל מצווה שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא יקהיל את כולנו, לימד אותנו את המצווה, כל אחד שאל את מה שהיה לו לשאול, משה ענה על כל השאלות, וכך זה היה בכל מצווה ומצווה, כך מתבקש. אז מה כל כך מיוחד דווקא כאן שהתורה מציינת ויקל משה את כל עדת בני ישראל? הרי זה דבר טבעי שקורה בכל מצווה שמשה רבינו נותן לנו שנקיים אותה. אומר על כך אור החיים הקדוש בקטע השני, צריך לדעת טעם שהוא צריך לומר ויקל אחר שהוא דבר רגיל בכל עת אשר יצווה את דבר השם. למה לומר את זה כאן ונראה? כי לצד שראו כי קרנו פניו וירו מגשת אליו, לזה הוא צריך להקיל את כולם לבל ימנעו קצת מהמורה. פירוש הדבר, סוף פרשת כי תישא עוסקת, כי קרנו פני משה, עם ישראל יגיד רגע רגע, זה לא אותו משה שהכרנו, הוא נהיה לנו רוחני, אולי הוא כבר לא לגמרי בשר ודם, הקשר הנפלא שהיה בינינו אולי לא ימשיך. בא משה ואומר, אני אותו משה שהיה קודם, אני גם עכשיו, אלא בורא עולם נתן לי עוד מעלה, עוד אור מיוחד, אבל הקשר בינינו יישאר בדיוק בדיוק אותו דבר. לכן נאמר כאן ויקל משה את כל עדת בני ישראל, שכולם יראו, הוא פה, הוא שומע, אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות את הכל כמו שעשו בעבר. אז לכן מובן מדוע כאן נאמר ויקל משה את כל הדת בני ישראל. ואז מה משה רבינו מלמד אותנו? הוא מלמד אותנו את מצוות השבת, ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל עושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וזה מאוד מוזר, אם משה רבנו כבר אוסף אותנו ביחד ומראה לנו שהוא נשאר אותו משה שהיה קודם, וזה שקראנו אור פניו לא ישנה שום דבר, למה הוא מלמד אותנו את מצוות השבת? עד כאן התורה עסקה במצוות השבת 5 פעמים, זה כבר הפעם השישית. פעם ראשונה במראה, שם שם לו חוק ומשפט, אומרים מערכת הגמרא בסנהדרין ובר, קיבלנו מקצת מצוות חדשות, ביניהם שבת. פעם נוספת במן, על יצא שמקומו ביום השבת. פעם שלישית, הדיברה הרביעית בקבלת התורה, זכור את יום השבת לקדשו. פעם רביעית, בסוף פרשת משפטים. פעם חמישית, פרשת כי תישא, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. והנה כאן פרשת ויקל פעם שישית כבר עוסקים בשבת. אז אם משה רבינו אוסף אותנו כדי שנבין, הוא נשאר אותו משה, והוא רוצה גם ללמד אותנו תורה שנשאל אותו שאלות, למה דווקא מצוות השבת? כבר עסקנו בה 5 פעמים קודם לכן. אומר על כך אייל קוצ'ימוני בקטע השלישי, ויקל משה. רבותינו בעלי הגדה אומרים, מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה. הפרשה שנאמר בראשה ויקל. אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות גדולות, דרוש לפניהם ברבים, הלכות שבת, כדי שילמדו מי הם הדורות הבאים, להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות, ללמוד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור ויתר, כדי שיהיה שמי הגדול מתכנס בין פניי. מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל, שיהיו דורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אמר משה לישראל, אם אתם עושים כסדר הזה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי, שנאמר ואתם עדי נאום השם ואני אל. עד כאן אומר לנו ילקו צ'ימוני שהסיבה שמשה רבינו פה שוב עוסק במצוות השבת לא לחזור על מה שהוא כבר לימד, אלא ללמד עוד עניין בשבת. ומהו העניין הנוסף בשבת? להתכנס ביחד בבתי כנסיות, בתי מדרשות, ללמוד תורה, לשמוע שיעורים בכל מיני עניינים, כי שבת יש יותר זמן מכל השבוע וינח מכל מלאכתו. זה משה רבינו לא לימד אותנו עד כאן. זה הסיבה שדווקא את מצוות השבת משה חוזר ומלמד. הוא לא חוזר על מה שהוא כבר לימד, אלא דבר חדש. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע הרעיון הזה שבשבת צריך להתכנס ביחד וללמוד תורה ויש הזדמנות שאין אותה כל השבוע, למה זה נאמר רק עכשיו? כבר 5 פעמים התורה דיברה על שבת. אפשר ללמד אותנו את זה בפעם הראשונה, בפעם השנייה וכל פעם אחרת. למה צריך עוד פעם את זה ללמד אותנו דווקא כאן? ולמה זה לא נלמד קודם לכם? זוהי שאלתנו הראשונה. מדוע הציווי למשה לומר לישראל להתכנס וללמוד ביחד בשבת נאמר בתורה רק בפעם השישית שהתורה עוסקת בענייני שבת ולא קודם לכן? שאלה נוספת, אחרי קריאת המגילה בלילה וביום מנהג ישראל לומר לשיר את הפיוט שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד חלק מרדכי, שואתם הייתם לנצח ותקוותם בכל דור ודור וכו' וכו'. מה זאת אומרת שואתם היית לנצח? התשואה, ההצלה שהיה לנו בימי מרדכי ואסתר, זה הפך אותנו להיות עם הנצח. כי הרי אם המן היה מצליח, הוא היה מצליח במה? פאנל סלושין. היה הורג את כולם? לא היה נשאר כלום? אז התשואה שהייתה לנו אז הפכה אותנו להיות מה? עם הנצח. ותקוותם בכל דור ודור. התקווה שלנו בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו, שברור לנו, יש לנו תקווה ברורה שלא יצליחו, זה מכוח התשואה שהייתה בימי מרדכי ואסתר. כל דור ודור שקמים עלינו לחלותינו, יש לנו תקווה וביטחון שזה לא יצליח. מכוח מה? מכוח התשואה שהייתה בימי מרדכי ואסתר. זאת אומרת, עלינו לקחת תמיד בכל דור ודור איזה היבט אחד, אספקט אחד מהתשואה של מרדכי ואסתר, וזה עומד לנו בכל דור ודור. שאלתנו השנייה היא, איזה דבר מיוחד עלינו לקחת מהישועה והשועה בימי מרדכי ואסתר, שמכוח זה נוכל לעמוד דור אחרי דור ולא יצליחו לחלותינו? אלה הם השאלות שהפעם נעסוק בהן. פעמים 4 שאלות, פעמים 3, לפעמים 2. טובים השניים מן האחד. אז בואו ונראה אם השאלות האלו פילי פלאים, מה זה טובים השניים מן האחד. אלה השאלות. בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע החיוב להתכנס בשבת ולהתעסק בתורה ברבים נלמד בפעם הראשונה שהתורה עוסקת בשבת כבר בפעם השישית? למה התורה לא לימדה אותנו את זה בפעמים הקודמות? ובית, איזה דבר מיוחד יש עלינו לקחת מהישועה והשועה של מרדכי ואסתר, שמכוח זה נוכל תמיד, זה התקווה שלנו בכל דור ודור, לעמוד מול, מול האויבים הקרים עלינו לחלוטין. אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט. נאמר בתורה, אשר יעקב אבינו נפטר בקטע החמישי, בפסוק האחרון, אולי את הכל, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסף רגליו אל המיטה, ויגבר ויאסף אל עמיו, ויפול יוסף על פני אביו, ויבכה לו וישק לו, ויצב יוסף את עבדיו את הרופאים להחנות את אביו, והחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, מה שנוגע לנו כדי לעשות כאן, ויפקו אותו מצרים 70 יום. אומר על זה הירושלמי, בקטע השישי, ויפקו אותו מצרים 70 יום, אמר רבי אבאו, כל אותם 70 יום שבין אגרות לאגרות, כנגד 70 יום שעשו המצרים חסד עם אבינו יעקב. זאת אומרת, שאמן שולח את האגרת הפורים הראשונה, היא הייתה בי' ג' ניסן. להשמיד, להרוג ולאבד, תו וזקן, נער ונשים ביום אחד. אגרת הפורים השנייה, שאנחנו יכולים להילחם בחזרה, ומותר לנו להרוג את כל מי שבא עלינו, נשלחה בכף ג' סיוון. כף ג' סיוון. בין האגרת הראשונה לשנייה, 70 יום. כנגד 70 הימים שהמצרים מתאבלים על מותו של יעקב אבינו. שומעים? מעניין מאוד. ואם זה לא מספיק, לא תאמינו. מי הפסוק? אחר הדברים האלה, וידע למלך אחשוורוש את מי? אמן. אמן מרמדתה הגגית, צורר היהודים, עד ויתלו אותו על העץ 70 פסוקים. מעניין, פעם כבר עסקנו בזה. אין, אנחנו לא באים לעסוק במה שעסקנו, אלא להוסיף דברים פילי פלאים. 70 ימים ושאלתנו, זאת אומרת, וצריך להבין מה הקשר בין ה-70 יום שבחרו את יעקב ל-70 יום בין האגרת הראשונה לשנייה ול-70 פסוקים ממתי שמרדכי עולה לגדולה, אמן עולה לגדולה עד שהוא עולה על העץ ותולים אותו על העץ. מה הקשר? התשובה היא, נאמר בגמרא בשבת בקטע השביעי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל המוריד מאות על אדם כשר הקדוש בחוץ סופרו מניחה בבית גנזיו. שורה אחרי זה, אמר רבי יהודה מערב, כל המתעצל בשפדו של חכם ראוי לקוברו בחייו. שורה אחרי זה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בשפדו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה. כתוב פה דבר מאוד מאוד מעניין, כשאדם נפטר יש עניין גדול להספיד אותו, למי שמתעצל בהספד ירחם השם מה שיכול לקרוא לו, שיקברו אותו חי, ימות צעיר. למה? למה בכלל צריך להספיד בן אדם? הוא מת, גמר את התפקיד, ממשיכים הלאה. כשהוא חי, אני מבין, למה להספיד אדם כשהוא מת? כי ברגע שמספידים את האדם אחרי שהוא נפטר, פירוש הדבר, ממשיכים להחזיק אותו בחיים, כי מדברים עליו. שמעת מה אמרו עליו? ולומדים ממנו. זה מעניין. אני גם יכול לעשות אותו דבר. מישהו אחר אומר משהו אחר שיכול לעשות. אז מחזיקים אותו עדיין בחיים. לכן מי שלא מספיד אותו, בעצם מה הוא עושה לו? הוא קובר אותו. אז מידה כנגד מידה. גם הוא ראוי שיקברו אותו חי. או, אם הוא לא מספיד אותו, מה הוא עושה לו? הוא מקצר את החיים שלו. כי אפשר להאריך את החיים שלו. מדברים עליו, לומדים מההנהגות שלו, ממה שהוא עשה. וכשלא עושים את זה, אז מקצרים את החיים, מקצרים גם את החיים של אותו אדם. עכשיו תראו מה קורה. יעקב אבינו מת. במצרים זה אבל גדול מאוד. מאוד גדול. יעקב אבינו מגיע למצרים, ימי הרעב התקצרו בשנתיים. הבן שלו הגדול יוסף הפך את מצרים לאימפריה כלכלית מספר אחד בעולם. שף הגדול מגיע, כל מצרי מרגיש בכיס, בבית, שיעקב ויוסף נתנו להם חיים מרווחים מאוד. מתאבלים עליו 70 יום. זאת אומרת ש-70 יום סוגרים את וול סטריט אוף איג'יפט. 70 יום. שם היה מרכז העולם, זה היה המנהטן של העולם, סוגרים את זה ל-70 יום. סוגרים ל-70 יום, מיד שואלים בכל העולם, מה קרה? מה, לא שמעתם? מה לא? יש יעקב, מי זה יעקב? אז כל העולם מגיע לברר מי זה יעקב, כותבים עליו 70 יום בכל העיתונים, בכל המקומות. זאת אומרת, יעקב אמינו ממשיך להישאר בחיים בכל העולם 70 יום. אוהו, למי עושה את זה? אומות העולם? אנחנו לא יכולים לעשות את זה. באמתי מעט הגענו למצרים? אז אומות העולם מגיע להם איזה שכר על כך שממשיכים להחזיק את יעקב אבינו בחיים 70 יום. שכר לאומות העולם אפשר לתת בכמה דרכים. דרך אחת, לתת להם באמת שכר, שיהיו יותר עשירים, יותר בריאים וכדומה. דרך שנייה, לתת להם שכר, לתת להם את הכוח לעמוד עלינו לחלוטינו. לתת להם את הכוח לעמוד עלינו ולקצר ולעצר את החיים הרגילים והנורמליים של עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם את הכוח לעצר את החיים של עם ישראל, שלנו עם ישראל. מה זאת אומרת? בא אחשוורוש, אומר לו אמן בקטע העשירי, אמר אמן למלך אחשוורוש, אמר אמן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר מפורד בכל בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, דתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדה, בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלך, על הביל גזי המלך. אומר המלך אחשוורוש, תשמע, הרי מדינות מלכותיך, כפי שכולנו יודעים, הם כולם מדינות דתיות. 22 פעמים כתוב במגילת המילה כדת, הכל שם דתי. וזה יש פה עם, שעם הזה נמצא בכל מדינה ממדינות מלכותיך, הם אפילו לא במקום אחד, נה למקום אחד, טוב, לא נורא, אבל הם בכל מדינות מלכותיך, ומה איתם? דתיהם שונות מכל עם, את דתי המלך אינם עושים, לא את חוקי המלך, את דתי המלך אינם עושים. אז מה אתה מחזיק אותם? אומר לו, אמן, השתגעת? אומר לו, אחשוורוש, השתגעת? אתה מתחיל עם מצרים, עם ישראל? תראה מה קרה למצרים, תראה מה קרה לכולם שקמו עליהם לחלותם. מה אתה מתחיל איתם? אומר לו, אמן, תקשיב, אחשוורוש, אתה צודק, זה היה פעם, אבל עכשיו העם הזה הוא בכל מדינות מלכותיך. איפה שהם נמצאים, הם נמצאים בקבוצות קטנות, ואנחנו הרבים והם המעטים, אז אפשר יהיה להרוג את כולם. הם לא ביחד, הם מפוזרים. אומר לו אחשוורוש, אתה צודק, קח את הטבעת, תוציא את הגזרה. והמן מוציא גזרה, ובמשך 70 יום החיים שלנו עם ישראל באוויר בין שמיים וארץ. מה יהיה? כתב שנכתב את טבעת המלך, אין להשיב, אין מה לעשות, נגמר, זה לא יאומן. אז אנחנו נמצאים באוויר, תלויים באוויר. כנגד ה-70 יום שהחזיקו את יעקב חי באוויר, כי דיברו עליו בכל העולם, הנה עכשיו אומות העולם מענישים, מקבלים שכר. איזה שכר הם מקבלים? להעניש אותנו ולנסות לחלותינו, ובמשך 70 יום יהודים לא ישנים. כל יום שעובר הוא יותר לא חוזר. ואז מרדכי ואסתר, עכשיו נבין, כדי שהדבר יהיה עוד יותר ברור, אמן הוא לא טיפש. מה הוא רוצה? להשמיד, להרוג ולאבד תא ונשים, נער וזקן, ביום אחד. מה ביום אחד? אפילו היטלר עם אח שמו וזכרו הבין שלא עושים את זה ביום אחד. אז איך אמן יעשה את זה ביום אחד? איך? פשוט, אלה מדינות דתיות. אומר אמן, אני כלום, אני לא עושה שום דבר, הכל זה מלמעלה, אני עושה גורל, והגורל מראה לי חודש אדר. חודש אדר? אין משהו מיוחד שקרה בחודש הזה לעם ישראל? ובכלל קרה משהו נורא, מת להם, איך קוראים לו? משה רבינו. אז המן מראה שבחודש הזה בשמיים זה גורל, זה לא אני, זה משמיים, על פי הדת זה הזמן להרוג את כולם בשנה הבאה בחודש אדר. ומה קורה? כביכול לא תאמינו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, עוזר לו מאוד. נאמר בקטע השלם עשר, והעיר שושן אבוך, הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה בתוך שושן. אישה הולכת לשטוח פירות, נפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבור, נופל בו ומת. שאין מה והעיר שושן אבוך. היו טרגדיות שאף פעם לא היו, נורא. אמרתי לכם, אומר המן, זה לא אני, אתם רואים שזה משמיים. עם ישראל מבין שזה באמת כך. לכן עם ישראל נכנס לאיזשהו שק. הם כבר אין מה לעשות. זה באמת כך. אז איך נאמר בקטע 11? כי המן מנמדתה הגרית צורה כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הגורל להומם הוא לאבדם. מה זה להומם? להכניס אותם לשק. וכשאנשים נמצאים בשק, הם פסיביים, הם לא עושים כלום. אז כך אפשר יהיה להרוג את כולם ביום אחד. את כולם אפשר יהיה להרוג ביום אחד. זה היה התוכנית של המן. והוא גם קיבל כביכול עזרה מהשם, כי קראו כל מיני טרגדיות שאף פעם לא קראו. בא מרדכי ואומר, המן צודק. המן צודק. זה הגורל. אבל לא להיבהל. אנחנו יכולים להפוך את הגורל. שהגורל שלנו, שהמן רוצה שיהיה, יהיה הגורל שלו. איך הופכים דבר כזה? נאמר בקטע ה-19 שגם לנו יש גורל. פסוק ח', ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאשם, גורל אחד לעזאזל. מה זה גורל? איזה גורל יש לנו? הנה, אומרת הגמרא בקטע ה-15, תנו רבנן 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות איכה נפתחות מאליהם. זאת אומרת, היה דברים שפעם לא היו, וזה בעצם הראה לנו, יש כבר באוויר ריח של חורבן הבית. לשון של זהורית לא עולה ביד ימין, זה לא סימן טוב? נר מערבי לא דולק? סימן שהשכינה כבר מתחילה לזוז? אז באים לרמוז לנו, לנו יש גם יכולת לשנות את הגורל. אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, אז הגורל להשם עולה ביד ימין. עושים את הדברים הנכונים, אז הנר המערבי דולק. ולשון של זהורית מלבין. לא עושים, אז הלשון של הזהורית לא נהיה לבן. והגורל עולה ביד שמאל, והנר המערבי לא דולק. אז אומר המן, אומר מרדכי, אנחנו יכולים לשנות את הגורל ולהיוולד מחדש. איך נאמר בתהילים? בפרק שאסתר אמרה, שנכנסה למלך אחשוורוש, ומאוד חשוב לזכור להגיד אותו בפורים, פרק כ"ב בתהילים, למנצח על הילד השחר מזמור, מה נאמר שם הפסוק האחרון? ועם נברא יעלל יה. עם נברא, זה דורו של מרדכי, שנברא בריאה חדשה. איך אפשר להיברות מחדש? או שאדם נברא, או שאדם מת. איך נבראים מחדש? פשוט מאוד. איך תינוק נולד? 3 חודשים הראשונים של הריון, הוא נמצא בחלק התחתון של הרחם. 3 חודשים האמצעים של הריון, הוא נמצא במרכז הרחם. 3 חודשים האחרונים של ההריון, הוא נמצא איפה? במעלה הרחם. למעלה. ואז כשהוא מגיע הזמן ללדת, מה קורה? מתהפך ויוצא. אז כדי להיוולד מה צריך? ונהפוך. מתהפך ויוצא. זה היה בפורים. מרדכי אומר, נתהפך. אם נתהפך, נוכל מה? להיוולד בחזרה. להיוולד מחדש. ולכן מרדכי ואסתר מבקשים להבין במה אנחנו צריכים להתהפך. הרי אם המן מקבל כזה כוח להשמיד, להרוג ולאבד, והכוח הזה מגיע אליו מי? על פי דין מגיע לו כזה כוח, כי כל העולם עשה לנו חסד, הרזיק את יעקב אבינו בחיים חי עוד 70 יום, אז מגיע לאומות העולם חסד הזה, או לתת להם חיים וברכה והצלחה, או לתת להם את היכולת לפגוע בנו. אז בורא העולם החליט לתת להם את היכולת לפגוע בנו. מה לא בסדר אצלנו? מה אנחנו צריכים לתקן? ואם נתקן את זה, הוא יאבד את הכוח שלו, ויאבד גם את הקרדיט, וזהו, והכל ייגמר. מרדכי ואסתר הבינו דבר אחד, איך נאמר בקטע 17, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום גם אני בן הרוצה לצום בכלל בו, אל המלך, כאשר לא קדעתי, כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר באה ואומרת, המפתח הוא מה? ביחד. לך כנוס את כל היהודים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מה עמד עלינו לחלותינו? שאנחנו לא אחד. זה בלבד עמד עלינו לחלותינו. לכן צריכים להתכנס ביחד. ונבין שהאחדות זה לא רק בנו, עם ישראל. כל המציאות של העולם היא מציאות של אחד. קחו את הימים. כל יום בורא עולם ברא דבר אחר. מגיע שבת. מה זה שבת? מחבר את כל הימים ביחד. כל אדם הוא שונה מהשני. כל אדם הוא מיוחד. בכל דור יש אדם גדול שמחבר את כל הדור ביחד. כי כל אחד רואה בו משהו אחר. הוא עושה את זה, זה מתאים לי. אני גם עושה את זה. אני שמח עם מה שהוא עושה. מחבר את כולם ביחד. בכל מקום בעולם יש מה לטייל ולבקר ולראות וליהנות. מקומות יפים. אבל כל היופי שיש בכל העולם, מה המקור שלו? מה מחבר אותו? ירושלים. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ארץ ישראל נותנת מעשר של יופי לכל העולם. כך מסביר לנו השפת אמת בקטע ה-19. תראו כמה שירות אחרי ההתחלה, ועניין על פי מה שכתב אבי זקני מורי ורבי זל על המשנה, אם אין אני לי מי לי, כי כל אדם נברא לתקן דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקן, וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר. ועם כל זה, כשאני לעצמי, מה אני? שצריך כל אחד לבטל חלק הפרטי שלו אל הכלל. והעניין זה נוהג בעולם בשנה ובנפש. הנה, ששת ימי בראשית נברא בכל יום עניין מיוחד, לא ראי זה כראי זה, כל יום נברא משהו אחר, אך בשבת הוא כולל את כל הימים, והוא כלי מחזיק ברכה על ידי שיש בו האחדות. לכן הוא קיום כל הימים, זה השבת. כמו כן בנפשות, כל נפש יש בו עניין מיוחד, בני ישראל עם הכלל. על כל פנים בבני ישראל עצמם יהיה צדיק שכולל את כולם. כמו כן בעולם ציון מכלל יופי, שיש בכל מקום עניין ויופי, אבל ארץ ישראל לבית המקדש זה השורש של כל מיני יופי של כל המקומות. והנה עשה כן השם יתברך שיהיה קודם ששת ימי המעשה ואחר כך יהיה חיבור אחד. כמו כן גם המחלוקת צריך להיות שכל אחד יאמר דעתו, חשוב שכל אחד יגיד מה הוא חושב, אבל הכל כדי שיהיה אחר כך אחדות אחד כדי לחבר את כולם. אם כך נלך צעד קדימה, פילאי פלאים. אנחנו יודעים שבראש חודש בתפילת מוסף מורידים את התפילין, נכון? למה? שאלתם את עצמכם פעם למה? בטח, אבל מהי התשובה? מעניין, גם בשבת בכלל אין תפילין בשבת. נכון, תפילין זה עוד, שבת זה עוד, נו אז יהיה עוד עוד, מה יש? מה הבעיה שיהיה עוד עוד בשבת? יהיה תפילין? גם, מה יש? למה אין בשבת, ביום טוב ובראש חודש תפילין? תשמעו דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשעת קבלת התורה כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. חטאנו בעגל, לקחו לנו את הכתרים, את הכתרים של התורה. בכל זאת הקדוש ברוך הוא השאיר לנו כתר, כתר אחר, אבל השאיר לנו כתר. והכתר שיש לנו וזה יישאר לנו לעולם, זה הכתר שנקרא כתר תפילין. תפילין על הראש זה כתר. כל אחד עם התפילין שלו, כל אחד עם הכבוד שמיים שהוא מביא בדרך שלו, במקום שלו, זה מקופל בתפילין. תודה. זה מקופל בתפילין. בשבת כולנו בתפילת מוסף לפי נוסח ספרד אומרים קדושה. איך הקדושה היא? כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה ימך ישראל קבוצי מטה. אז אנחנו כולנו נותנים את הכתר שלנו בשבת למי? לקדוש ברוך הוא. נותנים את זה לקדוש ברוך הוא. אז לכן שאנחנו לעולם מתפללים מוסף, והרי לפי נוסח ספרד נוסח הקדושה האומה כתר, אז אי אפשר שיהיה לנו תפילין, כי התפילין הרי זה הכתר שלנו, ואת הכתר הזה אנחנו נותנים למי? לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים הרי מעל אותיות בספר תורה מה יש? תגים. תגים, תגים זה בעצם מה? קראון, כתרים מעל האותיות. ברמב״ם המצווה בכל שבת להתפלל מוסף היא מצווה תף גימל, תג, מצוות כתר. מה זה המוסף? המוסף זה בעצם ביטוי שאנחנו נותנים את הכתר שלנו למי? לקדוש ברוך הוא. ומזה נעשית התפילין של הקדוש ברוך הוא, כי גם לא יש תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אם התפילין של הקדוש ברוך הוא כשרים או פסולים, זה תלוי רק בנו. אם אנחנו נותנים לו כתר מלוכה, מה זה? כשאנחנו גוי אחד בארץ, אז התפילין הם כשרים ויתנו לך כתר מלוכה. אז מה אנחנו אומרים בשבת? נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו מקדשים, זה במשך השבוע אומרים, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשם הרוזה. כל השבוע אנחנו אחרי המלאכים, הם מתחילים בשבת. מה אנחנו אומרים? כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה. המלאכים הם אחרינו, יחד כולם קדושה לך איש על איש. זה היחד, זה הדבר הנפלא. ולכן אומרים לנו חז"ל בקטע ה-20, מצוות קורבן מוסף בשבת, כי על פי חשבונו של הרמב״ם, היא מצוות תו ג' בתורה, כמניין התיבות שיש בתפילין. תו ג', שזה תג, כתר. ובשבת, קדושת היום, הוא במקום התפילין. וחיבה יתרה נודעת לנו בקורבן מוסף, שהיא תוספת, כתובה. וזה שאומרים, כתר ייתנו לך. לכן, כמה נפלא, בקטע 22, ויקל משה, ויקל בגימטריה, מקווה. לומר, מה מקווה מתאר? כאן דברי תורה מתארים. מה מקווה צריך שיהיה 40 שיער? כך משה היה בהר 40 יום ונתנת התורה. מה מקווה אינו מתאר וזוחלים שהמים הולכים ממקום למקום אלא ביחד באשבורן? כך דברי תורה אינם מתקיימים אלא במי שיושב תמיד בבית המדרש. פירוש הדבר, המקווה האמיתי שלנו, מקווה ישראל השם, מהו המקווה האמיתי שלנו? שאנחנו מה? ביחד מתכנסים במקום אחד. זה המעלה שלנו. לכן, כמה נפלא, משה רבינו, בפעם השישית שהתורה עוסקת בשבת, רק אז ולא קודם, מה הוא אומר לנו במצוות השבת? משה מקיל אותנו שש דברים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה מה? יומת. עד כאן כבר ידענו קודם. מה מוסיף משה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה אש? אש זה לא רק לחמם, זה לא רק לבשל, אש זה גם כן מה? מחלוקת. אל תבערו אש, אל תבערו מחלוקת, כי מחלוקת זה אש, זה שורף את הכל, לא יישאר כלום, שום דבר. וזה נאמר דווקא כאן, כי בשבוע שעבר על מה עסקנו? בחטא העגל. שם הייתה הפעם הראשונה מחלוקת אמיתית, היו כאלה שלא עבדו את העגל. משה רבנו יורד אומר, מי להשם אליי? הם הורגים 3,000 איש, לא יאומן. אז היה שם מחלוקת נוראה. באה עכשיו התורה ואומרת, שבת מחבר את השבוע, שבת גם מחבר את כולנו, באים, מתכנסים, לומדים. מה לומדים? לא תבערו אש. אל תבערו אש של מחלוקת, כי אש של מחלוקת אוכלת ומחלה ושורפת את הכל. לכן איך נאמר בקטע 23, ויקל משה למעלה, תבוא קהילת משה ותכפר על קהילת אהרון, דכתיב ויקהל העם על אהרון, תבוא אמירת משה ויאמר עליהם משה, תכפר על אמירת אהרון ואמרו אליו כי עשה לנו אלוהים, תבוא אלה הדברים ותכפר על אלה אלוהיך ישראל, יבוא זהב התנופה ויכפר על זהב העגל. אז הנה לנו, אנחנו רואים עד כמה יש כוח בשבת לכפר על הכל. עד כדי כך נאמר בקטע 24, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו כל עוונותיו. לא יאומן איזה כוח יש. אז לכן זה מה שחז"ל באים אומרים לנו, תקוותם תשועתם היית לנצח. התשועה שהייתה לנו מימי מרדכי הפכה אותנו לעם הנצח, כי אין פתרון סופי לעם ישראל, שום אחד לא יצליח, הפכה אותנו לעם הנצח. וזה גם התקווה שלנו בכל דור ודור, לעמוד מול אלה שרוצים לחלות אותנו. מהי התקווה? התקווה היא שנהיה ביחד. אם אנחנו מתכנסים ביחד, אין מי שיכול לעמוד עלינו לחלוטין. אף אחד לא יכול לעשות את זה, אף אחד בעולם לא. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. ולכן אותו דבר, אותו דבר בדיוק, יש עוד פעם גורל בתורה, לא רק של המן, לא רק הגורל שלנו ביום כיפור, יש גם ארץ ישראל שאותה מקבלים בגורל בקטע 25, ויקומו האנשים והלכו ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה, ושובו אליי פה ואשליך לכם גורל לפני השם בשילה. זאת אומרת, גם את ארץ ישראל קונים בגורל. הגורל הוא בידיים שלנו. איך אנחנו אומרים כל בוקר? אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אם נעים גורלנו, אז יפה ירושתנו, ארץ ישראל. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן גם מעניין, זה המילה היחידה במגילה, פור, שהיא נכתבת גם בארמית, וגם בלשון הקודש. יפיל פור הוא הגורל. או שיכתבו אותה רק בלשון הקודש, או שיכתבו אותה רק בארמית. למה צריך בשני השפות? כי יש פה שני גורלות. גורל אחד שנקרא פור זה הגורל של המן. גורל אחד שנקרא מה? גורל זה הגורל שלנו. בפרסית זה אצל המן. בעברית זה שלנו. והשאלה היא איזה גורל מנצח? והגורל שינצח גם יקבל את הגורל של ארץ ישראל. והמפתח הוא מה? עליות ביחד. זה המפתח. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מה עמד עלינו לחלותינו? שאנחנו לא אחד. זה בלבד. וזה הדבר הגדול והחשוב. ובמיוחד שאנחנו נמצאים בזמנים שלפעמים ככה יש יותר מתחים. חלקים כאלה, חלקים אחרים. אלה אומרים כך, אלה אומרים אחרים. תמיד לדעת, אפשר שיהיה חילוקי דעות, אבל לא שיהיה חילוקי לבבות. חילוקי דעות כן, אבל לא חילוקי לבבות. שנזכור, כאיש אחד בלב אחד. וכשזוכים את זה, אז הכל נראה אחרת לגמרי. ולכן נאמר בקטע 26, כולם יודעים הרי דברי חז"ל בגמרא בחולין, אמן מן התורה מניין? איפה אמן רמוז בתורה? מה רגילים להגיד? מה? אמין העץ, נכון? אבל תראו מה כתוב בגמרא במגילה. אמר רב נחמן בר יצחק, פתח על פיתך להפרשתה, שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו אמר לישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אדם ולא מלך, תמיד קם עלינו מלך. איזה פעם בהיסטוריה אחת בלבד שקם עלינו אדם שלא היה מלך? אומר רש"י, זה אמן, זה אמן, בקום עלינו אדם. ולכן על הפסוק הזה בקום עלינו אדם, אומר רב חיים ויטל, שיר המעלות עולה השם שהיה לנו, כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא דלת, בבל ומדי יוון ואדום, אבל עוד עתידים ישראל להיות בגלות באחרית הימים, גלות ישמעאל. אבל עוד יש גלות חמישית אחרון לכולם וקשה מכולם, גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם. ואמר לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם, יש לו זכות אבות, כמו שמצינו, שאמר לו ישמעאל יחיה לפניך, וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, לכן הגלות שלו תקיפה יותר משאר דלת מלכויות. אז בקום עלינו אדם, זה ישמעאל. וחזל אומרים בקטע האחרון, נאמר, אבי אליעזר אומר, כל אם ישראל עושים תשובה נגלים, אם לאו אינם נגלים. מה לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מאמין למלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה, ומחזירם למוטב. מלך שגזרותיו קשות כאמן, מאותו מקום שעמד אמן, מאיפה? מפרס ומדי, משושן, מאיראן. וגם שם רוצים בדיוק להשמיד, להרוג ולאבד, תו אנשים נער וזקן ביום אחד. אז חזם מלמדים אותנו איך עומדים מול זה. לך כנוס את כל היהודים. שושנת יעקב צהלה ושמחה, למה? בירותם יחד תחלת מרדכי. שאנחנו יחד, אז התשועה הזאת הפכה אותנו לעם הנצח. וזה התקווה בכל דור ודור, לעמוד מול קמים עלי חלותינו, שנהיה ביחד. לא חילוקי לבבות, שנהיה כאיש אחד בלב אחד. זה משה מלמד אותנו. ויקל משה, מה הוא מלמד אותנו? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא להעביר אש, לא ליצור אש כזאת של מחלוקת שמחלה ומבארת את הכל, ואז לא נשאר כלום. הפך, לזכור כמה חשוב, כי הרי אף פעם שיש מחלוקת, אף פעם לא יודעים הרי בסוף ממה היא התחילה, ואחר כך בכלל מה צריך את זה, מה התועלת בזה, מה הרווחנו בזה, מה קיבלנו מזה. אז אם אנחנו בחודש הזה באמת מחזקים את הלך כנוס, כמו בימים ההם יהיה גם בזמן הזה, אז נזכה באמת שכל מי שירצה לחלק את הארץ, לחלק אותה לאלה ולישמעאל ולאחרים, בצורה כזו, בצורה אחרת, בכל זמן, בכל מקום, לא יעמוד. כי הגורל הוא בידיים שלנו, נמצא אצלנו. ואז אם נראה את הדברים באופן הזה, אז נזכה באמת שנוכל לומר אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו.